הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך נקודות משיחות הקודש על פרשת השבוע, פרשת וערה. הנה אמרו חז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ומבואר בזה בתניה, ואי יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף על ידי עסק התורה והמצוות בכלל. וכמו שהיציאה ממצרים התחילה על ידי 10 מכות, כמו כן הוא בעבודת האדם, שתחילת היציאה ממאסר הגוף הוא על ידי העבודה ב10 מכות, וראשיתם מכת דם ומכת צפרדע. מכת דם, עניין המכה היה הקאת 100 יאור שנהפכו לדם, ועניינו בעבודת האדם הוא טבע המים הוא קר ולח, והיינו הקרירות בעבודת השם, ודם מורה על החיות, שכן הדם הוא הנפש, וזוהי העבודה של מכת דם, להכניס חיות בעבודת השם במקום הקרירות. ומכה זוהי ראשונה, שכן מהקרירות לענייני קדושה יכולים לבוא אחר כך כל הדברים המנגדים לקדושה. ולאחר מכן באה מכת צפרדע, ועניינה בעבודת השם להכניס קרירות בענייני גשמיות וחומריות, שכן צפרדע היא בריאת מים, והיא נכנסה בבתי המצריים עד שנכנסה בתנוריך, והיינו להכניס קרירות בתוקף החום בגשמיות וחומריות. ושני עניינים אלו הם תחילת העבודה שעל ידם יצא האדם מהמיצרים ומהגבולים שלו.
חושב בשמיים.
יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי כ"ג בטבת תשע"ה, 14 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. הרבה כותרות ראשיות הבוקר מכל מיני סוגים. קודם כל, רבים מבתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים שובתים היום, שביתה של התלמידים, לא של המורים דווקא, שמוחים על ביטול הטיולים השנתיים. בעיתונות החרדית כמובן הכותרת היא פטירת הרב הלל זקס, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, בראש סדר היום שם. אנחנו נדבר עליו בהרחבה בהמשך התוכנית בדבר ההתעוררות. הכותרת המגזרית הראשית הבוקר בציונות הדתית היא הפריימריז בבית היהודי, הקלפיות ייפתחו הבוקר וגם בכך נעסוק. אבל אולי עוד קודם, התוצאות של הפריימריז במפלגת העבודה שמגיעות אלינו ממש בדקות אלה, הקלפיות נסגרו הלילה, הנה התוצאות הרשמיות, כך תראה הרשימה של המפלגה שמאוד רוצה להרכיב את הממשלה הבאה. אם כן, במקום הראשון יצחק הרצוג, אחריו ציפי לבני, זה כבר נסגר עוד לפני הפריימריז, ואחר כך שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עומר ברלב, יחיאל בר, זה מקום משוריין, הוא מזכ"ל המפלגה, במקום השמיני, מקום משוריין למפלגה של ציפי לבני, לתנועה, במקום התשיעי, מרב מיכאלי, סוגרת הסירייה הראשונה איתן קבל, במקום ה-11, מקום משוריין לבחירה של יושב ראש המפלגה, למישהו ש... או מישהי, כנראה מישהו, כי יש די נשים בסירייה הראשונה, שריון של בוז'י הרצוג, במקום ה-12, אראל מרגלית, מיקי רוזנטל, רויטל סוואד, דני עטר, מקום ה-16 שוב, איש של התנועה, מקום ה-17 זוהיר בעלול, 18 איתן ברושי, 19 מיכל בירן, וסוגר את שתי העשיריות הראשונות, במקום ה-20, נחמן שי. אז אם לחזור אחורה, הזוכה הגדולה בפריימריז, במקום הראשון, שלי יחימוביץ', היא האישה הראשונה של מפלגת העבודה, והיא תשובץ מיד אחרי בוז'י וציפי לבני, ואחר כך סתיו שפיר ואיציק שמולי הצעירים, אפילו המאוד צעירים, כלומר רשימה עם הרבה נשים, עם הרבה צעירים, שמות מוכרים לצד חדשים, והערב מפלגת העבודה תערוך מסיבת עיתונאים, שבה היא תציג את כל הנבחרת שלה לבחירות, וגם תציג שם חדש למפלגה, כי השם המחנה הציוני, למי שלא יודע, נפסל בסופו של דבר, כי הוא פגע בציבור הערבי-ישראלי. מעניין מה השם החדש של מפלגת העבודה התנועה הזאת, מה השם החדש שיקרה בישראל הערב, אבל הרשימה נראית טוב, כלומר נראית רע. השאלה באיזו עמדה פוליטית אתם נמצאים. אפשר לומר, בואו נגיד אובייקטיבית, שאיזו רשימה אטרקטיבית. כאילו יש איזו תחושה שיש מומנטום לציפי ולבוז'י. הם כאמור רוצים לעמוד להרכיב את הקואליציה. והרשימה שלהם נראית כמו משהו חדש ומרענן. מה שאומר שנתניהו צריך לדאוג. בהמשך נדבר כמובן בהרחבה על הבית היהודי, על הפריימריז שם היום, אבל קודם אל הטרור בצרפת, ארבעת הנרצחים מהיפר כשר נטמנו אתמול באדמת ירושלים, בהלוויה המונית, עם כל צמרת המדינה, ועם ספד מרגש של נשיא המדינה רובי ריבלין, מסתבר ש, שלא רק אני התרגשתי, אלא גם מאמר המערכת של המודיע, שם נכתב הבוקר, נאה הייתה שיחתו של מר ראובן ריבלין, נשיא המדינה, בדברי הספד, שקשר לארבעת הקדושים השם יקום דמם, אשר נרצחו בדם קר על ידי מחבל אכזר במרכול כשר בפריז, על דבר היותם יהודים. נעים היו דברי הקינה והביטוי לאבל, שהוא נחלת עם ישראל כולו בכל מקומות מושבותיו, על מגוון דעותיו והשקפותיו, ונעים היו ההיבטים היהודיים. ריבלין אמר, אין דבר יותר יהודי מאשר לצאת ביום שישי לקניות לכבוד שבת קודש, כך הוא אמר, והוסיף, הציצית המשתלשלת מן הבגד והכיפה שעל הראש הם סימן היכר יהודי. לא זכית לקבוע מזוזה בביתך החדש אשר רכשת בארץ. הוא קשר מספד לאחד מבין הנרצחים שרכש דירה בישראל, אבל לא זכה להגיע לחנוכתה ולמגורים בה. שנאת עולם לעם עולם מתנכלת לכל יהודי בכל מצב רוחני שהוא, אבל שנאה איומה זו הובילה במשך הדורות לרצון של יהודים להיתמע בין העמים, לשם הם גלו, וגם זה סוג של כיליון. העמידה האיתנה והגאה מול הצוררים האנטישמיים לסוגיהם ולדורותיהם מחייבת לאמץ וליישם את מה שהיהדות מחייבת, לזכור ולנצור את מה שמסמל אותה. במדינה שלא חסרות ההזדמנויות בהם יש פוליטיקאים ואנשי תקשורת שמרשים לעצמם ללעוג ולבוז לכל הקדוש והיקר ולעקור סימנים יהודים ממקומם, יש חשיבות רבה לדברים הניחוחים שהושמעו ברגע קשה, קודר וכואב. יש בכך מסר כלפי חוץ ומסר גם כלפי פנים, ובמותם עוד קדושים ותיאורים השם יקום דמם ציוו תבוכי פריז גם את הצו הזה, יהי זכרם ברוך. אז נשיא המדינה זוכה לחיבוק במאמר המערכת של המודיע, זה לא קורה בכל יום. האמת שגם יתר ההספדים היו, זאת אומרת ריבלין היה מרגש במיוחד, אבל הם היו על, על הרצף הזה שדיבר על, על היהודי ועל כל הערכים האלה. גם יצחק הרצוג דיבר, נשא מה שאפשר לומר הספד יהודי, וגם בנימין נתניהו. והנה עוד משהו שעל עוד קצת כאב מיותר שהוסיפו למשפחות, וזה עצוב ומלמד כמה קידוש השם וכמה חילול השם יכולים להיות בשירותי הדת. יהודה שלזינגר מדווח על מאחורי הקלעים של ההלוויה הממלכתית להרוגי הפיגוע בצרפת, שם התנהלה סגה מביכה בשאלת מקום הקבורה ותשלום עלויות הקבורה של ארבעת ההרוגים. כשהתברר שארבעה יקברו בארץ, עלתה אפשרות שהם יקברו בהר הזיתים, אבל המשפחות העדיפו שלא, מכיוון שמדובר במקום מועד לפורענות וסובל מהתנכלות למצבות יהודים, והקדושים והמשפחות סבלו מספיק מהטרור המוסלמי, ולכן הוצע להם לקבור את יקיריהם בהר המנוחות בחלקות הקברים, ללא תשלום, בקבורה בקומות או בקיר, אבל המשפחות סרבו, הם רצו שקרוביהם יקברו בקבורת שדה. בחבר קדישה דרשו סכום של 50 אלף שקלים תמורת הקבורה הזאת, והסבירו שמדובר בסכום מופחת, כי על פי התקנות תושבי חול שמבקשים להיקבר בארץ בקבורת שדה משלמים יותר מ-100 אלף שקלים. מי שאמורים היו להשתתף בתשלום עם אנשי הקהילה היהודית בסכום של 40 אלף שקלים לקבר ו-10,000 שקלים נוספים עבור ההלוויה. בהמשך הפיציה אבא צרפתי ישראלית שמחזיקה בחלקת קבר גדולה בהר לקבור את הנרצחים בשטח שברשותה, אבל היא אומרת שבחברה קדישה תרפדו את המהלך. הסוף לסגה הגיע אתמול כשמשרד הדתות הודיע שיממן את כל עלויות הקבורה. מהחברה קדישה נמסר, אנחנו פועלים על פי חוק, יש תעריפים מסודרים שלא אנחנו קבענו אותם. אם לא היינו פועלים לפי החוק ולא דורשים את הסכומים כמתחייב, היו באים אלינו בתלונות שאנחנו עושים מה שבא לנו. אבל בסופו של דבר כאמור המדינה שילמה את הקבורה של אותם קדושים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחריה אל הבית היהודי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
תמיד איתי. 03-578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן, אתם יכולים ליצור קשר גם באמצעות אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן, עכשיו 7-23, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון אז ייפתחו הבוקר ברחבי הארץ הקלפיות, ו-77 אלף מתפקדי הבית היהודי יבחרו את יושב ראש המפלגה ואת רשימת המועמדים לכנסת הבאה. התוצאות הסופיות צפויות להתפרסם רק מחר. על תפקיד יושב ראש המפלגה מתמודדים היושב ראש המכהן נפתלי בנט, והרב שמעון אור, מועמד שאין לו בדיוק סיכוי לנצח את נפתלי בנט. 42 מתמודדים בפריימרי, זה המקום ברשימה לכנסת. הערכה היא שמספר המקומות הריאליים במפלגה שהסקרים מנבים לה בין 15-18 מנדטים ינוע בין 7-8, וזה בגלל השריונים לתקומה, וגם 4 שריונים לתקומה ו4 שריונים לאנשיו של בנט ו4 שריונים לנשים. מבין המתמודדים הערכה היא שמרבית חברי הכנסת המכהנים כיום ימשיכו גם בכנסת הבאה ויבחרו במקומות ריאליים, אליהם יצטרפו מועמדים חדשים ומסקרנים, בין השאר יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר דני דיין, הרב הצבאי הראשי לשעבר הרב אביחי רונצקי, יושב ראש אם תרצו רונן שובל, רז קיל מתמודד על מועמד על משפצת הצעירים, ובית המשפט המחוזי בלוד הוציא אתמול לפנות ערב צו מניעה זמני על קיום הפריימריז בתגובה לעתירתו של אחד המועמדים, אייל בר-לב. הוא ביקש לדחות את הבחירות בגלל בעיות, הוא טען שהעניינים שם לא חוקיים, ובבית היהודי הגיבו, זהו ספין קבוע, הבחירות התקיימו כסדרם. חברת הכנסת הילד שקד אמרה אתמול בכנס בחירות בגוש עציון, אנשים אומרים אם להצביע לבית היהודי אז אפשר כבר להצביע לליכוד כדי שיהיה ליכוד חזק, אני רוצה לתת לכם נשק הסברתי, אם יהיה ליכוד חזק ובית יהודי בינוני אז ראש הממשלה יקים ממשלת אחדות עם בוז'י, כך אמרה הילד שקד. ואם אתם רוצים, מיד נחזור לפריימריז, אבל אם לחבר את הבית היהודי או את תקומה עם מה שקרה בצרפת, אז אורי אריאל, שר הבינוי, יוזם תוכנית לקליטה מהירה של משפחות עולים שצפויים להגיע מצרפת. איפה? בהתנחלויות. הוא כתב מכתב למועצת ישע, ושם הוא אמר, אין ספק שיהודי צרפת אשר חשים הזדהות עמוקה עם מפעל ההתיישבות הציוני ביהודה ושומרון, ירצו בבואם ארצה לקבוע את מקום מושבם באחד מהיישובים ביהודה ושומרון. ובשמאל הגיבו בחריפות ליוזמה, ראשי העבודה, חבר הכנסת יצחק הרצוג וציפי לבני, אמרו, זאת לא אידיאולוגיה, זה ניצול מצבם הרגיש של יהודי צרפת. המהלך הציני הזה לא רק שפוגע במעמדה של ישראל בעולם ויעמיק את הבידוד שביבי הכניס אותנו לתוכו, אלא גם פוגע עמוק ביחסינו עם יהדות התפוצות. רגע, רגע, מה הוא הציע בסך הכל? שהם יבואו לגור מעבר לקו הירוק? מה, אפשר לחשוב, מה... לא, זה יעמיק את הבידוד שלנו בעולם שעשה נתניהו, ויפגע ביחסים שלנו עם התפוצות. כך בבוז'י וציפי, וזהבה מגלאון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, וליושב ראש ועדת הבחירות, כדי שיעצור את המהלך. אריאל עושה שימוש ציני בטרגדיה שהתחוללה בצרפת כדי להרחיב בנייה בשטחים. לא מדובר בעולים שהגיעו, שהביעו רצון או נכונות להתיישב בשטחים, אלא בשוחד בחירות. אורי אריאל אמר בתגובה, גלאון היא האחרונה שיכולה להטיף לי על ציונות, בניגוד לה ולשותפיה, היהודים בצרפת רואים בהתיישבות בארץ ישראל חשיבות לאומית. אגב, אתמול התקיים בירושלים, נפתחה הוועידה העולמית של תנועת בני עקיבא, והרב נועם פרל אמר שם אמירה מעניינת, הוא אמר מתנועת בני עקיבא, הוא אמר, אסור לנו לפספס הפעם, כשמיליון איש עלו מרוסיה לישראל, 1.5 מיליון הלכו לגרמניה וארצות הברית ועוד, אז רק 1 מיליון הגיעו אלינו. כשהיה משבר בדרום אפריקה, לא היינו שם, ומעטים הגיעו לארץ. רוב היהודים הלכו לאוסטרליה וניו זילנד. כשהיה משבר בארגנטינה, לא נערכנו ורבים יגרו למדינות אחרות בדרום אמריקה. אסור לנו לפספס הפעם. אנחנו תנועות נוער, אז אפשר לומר את האמת בפרצוף, בלי דיפלומטיה. יהודי לא דתי, לא יישאר יהודי בחול. גם ליהודי הדתי זה לא מובטח, מי שלא יבוא לפה בהליכה, יבוא לפה בסוף בזחילה, צריך להיערך לקלוט את יהודי צרפת, זה קורה עכשיו. אגב, אני מודאג בדיוק מההפך, הוא אומר שיהודי לא דתי לא יישאר יהודי בחול, זאת אומרת, יש סכנה של התבוללות, אבל מה עם העניין הזה של יהודי מסורתי, שבחוץ לארץ מקפיד והולך לבית כנסת, ויש כל כך רבים כאלה מיהודי צרפת, צריך לבדוק, לדאוג איך לשמר את העניין הזה, את החיבור השורשי למסורת, אל התפילה, אל השבת, גם כשהם מגיעים בארץ, שלא יצא שכרנו בהפסדנו, הם מגיעים לארץ ישראל, מעלים בקודש, והעניין הזה צריך להישמר, ולא כמו שראינו בעליות קודמות. אני לא מדבר רק על העליות של קום המדינה וגזיזת פאות לתימנים וכולי, אלא בכלל על אנשים מסורתיים שעולים גם בשנים האחרונות לארץ, והם קצת מאבדים את המסורת כשהם מגיעים לארץ ישראל. צריך מאוד להיות ערניים לדבר הזה. אתמול בתוכנית חדשה ומרתקת של הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כאן, כאן בקול חי, זה נקרא בית מדרש לאקטואליה, מעלים סוגיות מהאקטואליה, התוכנית כשמה כן היא, אבל התייחסות מתוך בית המדרש אל השגרה ואל החדשות, והרב נויגרשל דיבר בעריכות על הנקודה ועל הזווית הזאת. דרור עידר מסכם את סגת נתניהו הנדחף, שהפכה לנושא החשוב לפחות בתקשורת בישראל, במקום לדבר על ההפגנה הגדולה אי פעם באירופה ועל הפיגועים הנוראים, והנה הניתוח שלו למה שקרה. אני מתבייש בתקשורת ששימון שיפר חלק ממנה, הוא וחבורת סונאי נתניהו מידיעות אחרונות ומכלי תקשורת אחרים, 20 שנה מאכילה אותנו התקשורת בפתיתי שנאה כלפי מי שרוב הציבור חושב שראוי להניג אותנו גם בכנסת הבאה, חבורת פרימיטיבים שכמונו. מאז ההכרזה על הבחירות הפכו הפתיתים למנות קדושות בשנאה תאורה. זה לא נתניהו, אלא הציבור העצום שהוא מייצג, ושחבורת הסונאים בועטת בו בחמת זעם, משום שגנבו לה את המדינה. ועכשיו מודיע שיפר בחיבור של תיכוניסט שהתבייש לראות את הוא כתב לראות את המנהיג הישראלי נדחף לאוטובוס ואחר כך ממרפק את עצמו לשורה הראשונה. הוא מחזר פיסת רכילות שסיפק חתן פרס ישראל לעיתונות נחום ברנע, שעיתונו בחר לפרסם על עמוד השער לא תכנים שקשורים במטרת המצעד עצמו ולא דברי הנחמה של נתניהו ליהודי צרפת בבית הכנסת הגדול, אלא רכילות שרק שונא מושבע רואה, כי זה מה שברנע עשה בפריז. עקב אחרי נתניהו למצוא פגם בהתנהלותו, ועכשיו חזר שיפר על הדברים, ברנע לעניים. דרור עידר כותב שנתניהו לא הגיע לפריז כאדם פרטי, אלא כראש המדינה המאוימת ביותר בעולם. הוא הרוויח את מקומו בשורה הראשונה בזכות, בשם כולנו, גם בשם שיפר וברנע. דברים שהעולם מתחיל לראות עכשיו, ישראל ראתה עשרות שנים קודם. הטרור האסלאמיסטי אינו עוצר בישראל, אלא מכוון נגד העולם החופשי כולו, שישראל ניצבת כסכר בחזיתו. אנחנו יודעים שמקומו של נתניהו במצעד נקבע מראש בידי הצרפתים, אבל נניח שלא. אם לא נתניהו יעמוד בשורה הראשונה במצעד נגד הטרור, מי זכאי לעמוד שם? מי הזהיר את המערב עשרות שנים מהסכנה המאיימת עליו, החל באיראן והטרור הפלסטיני, הלבנוני, הסורי, וחלה באלקאידה, דאש ושאר מרין בישין, שהאסלאם הפיל עלינו? עוד התלונן שיפר שבגלל נתניהו הצרפתים הביאו את אבו מאזן. קודם כל, השמאל הצרפתי ופרנסואה הולנד זקוקים לתמיכת המוסלמים. אבל מה אתה מתלונן, שיפר? במשך שנים, אתה ועיתונך שיווקתם לנו את האיש הזה, וקודם לכן את ערפאת כפרטנר. מכרתם את אשליית המדינה האסלאמיסטית על הרי שומרון, מרחק יריקה מלב הארץ. עכשיו נזכרת? לוציפי לבני עמדה שם, מרחק חיבוק מאבו מאזן, היית מתפייט על שלום ואחווה ושאר בלבולי המוח שסימתם בעזרתם את עיני ההמון מלראות ניחוחה את מחירו הכבד מנסו של מה שאתם מכנים השלום. הגעת נתניהו לפריז הייתה ניצול ציני, כך קראו שוב ושוב, כך קראו בעיתונות, ניצול ציני של האסון לצרכיו האישיים. קראו שוב ולא תאמינו, יהודים נרצחו בשל יהדותם, וראש מדינת היהודים לא יגיע לנחם ולעודד את בני עמו. הפרסה התקשורתית התרחבה עם קריאתו החצופה של נתניהו ליהודי צרפת לעלות ארצה, משום שרק בה ימצאו את ביטחונם. ציוני שכמו, עיתון הארץ טען שזה העליב את הצרפתים, משום שנתניהו פוסק שאין מדינה שמסוגלת להילחם בטרור כמו ישראל. אוי אוי אוי, אבל מה עם פרשנות פשוטה? יהודי צרפת ימצאו ביטחון בישראל לא רק מפני הטרור, אלא מפני שיוכלו לקיים פה חיים יהודיים מלאים, בלי לחשוש ולהתנצל, מפני שישראל היא ביתם. אבל מי מדבר על עלייה? אכן הוא מסיים, ישראל מפריעה לאירופה, ותודה לכל שהיא כזאת. היא מפריעה ליבשת הישנה להישאר בתרדמת עמוקה, תוך שהיא הולכת ונכבשת בידי איסלאמיסטים, אבל פסאודו-ליברלים דוגמת הארץ ומקביליהם במערב מסרבים לקרוא למפלצת בשמה, כי זה לא נעים ולא ראוי, ויש פיקוח על השפה ועל המחשבות במסגרת התקינות הפוליטית, הפוליטיקלי קורקט. ישראל גורמת להם להישיר מבט אל הסכנה האמיתית לעולם החופשי. שיפר בידיעות ועיתון הארץ כמשל למקלת העורבים המקרקרת בכל יום כמה רע במדינת היהודים. כולם הפכו לבקיעים בהלכות נימוסים והצקה לצרפתים המסכנים. מבחינתם לא משנה מה יעשה נתניהו, השנאה העבירה אותם על דעתם. בושה, הם כותבים, הפוסל במומו פוסל.
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי. בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי. בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר. בשם הרוח אתה נרגש אך ורק ממה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן וזה בלב שלך אם רק תראה. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן וזה בלב שלך אם רק תרצה להתבונן. אני צועק לך
צועק לך ומתחנן תפקח
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי. בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי. בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר. בשם הרוח אתה נרגש אך ורק מכל מה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן וזה בלב שלך. אם רק תרצה להתבונן אני צועק לך ומתחנן. תפקח עיניים קצת להתבונן. אבי בניון כתב את המילים המיוחדות האלה וגם את המנגינה. והוא גם שר את השיר הזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחריה על בתיה כהנא דרור, המועמדת בבית היהודי, שפורשת ערב לפני ומשמיצה, יורקת אל הבאר שבתוכה התכוונה להתמודד.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 42 עכשיו, כאמור התוצאות במפלגת העבודה היה מתפרסמות בדקות האחרונות ולפיהם שלי יחימוביץ' במקום הראשון ואחריה סתיו שפיר ואיציק שמולי והמאזין צביקה אוסטרבך אומר לי שמסמס לי אני לא יודע אם הקמפיין של ניסן סלומיאנסקי יעזור לו להיבחר במקום גבוה אבל כנראה הבוקר הוא יקבל טלפון עם ברכות מסתיו שפיר, כי לפחות לה זה מאוד עזר, היא דורגה במקום מאוד גבוה, הקמפיין של ניסן סלומיאנסקי ששם במרכזו את סתיו שפיר עם ההתקפה שלה על התקציבים שהוא מעביר להתנחלויות ולציונות הדתית, והנה, נראה מה יקרה היום עם ניסן, אבל בכל מקרה רואים שלסתיו שפיר זה הועיל. בבית היהודי היום, אם לא יהיו מניעות משפטיות של הרגע האחרון, הפריימריז ייפתחו, והלילה הודיע עורכת הדין בתיה כהנא דרור על ההחלטה שלה לפרוש מהמרוץ בפריימריז של הבית היהודי, לא לפני שהיא הספיקה לתקוף את המפלגה ואת העומד בראשה, את נפתלי בנט. היא אמרה, מפלגת הבית היהודי משיחית ואנטי דמוקרטית שלא מוכרת לבוחריה שום תקווה, לא אוכל לשבת עם כאלה קיצוניים. כהנא דרור היא קיוותה להשתבץ במקום גבוה בעשירייה השנייה, והתחילה את המרוץ עם הרבה תקוות, אבל ככל שחלף הזמן היא גילתה שהיא הולכת ומתאכזבת מהמפלגה. היא אמרה, כל המסרים שליליים נגד בית המשפט העליון, נגד התקשורת, ואנחנו לא מתנצלים. אנשי הבית היהודי רק מתחרים ביניהם מי יותר משיחי מבחינה מדינית ובכל נושא אחר. היא התייחסה לדעות שהשמיעה ברעיונות בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואמרה, אני מחזיקה בתפיסת עולם לאומית וימנית, אבל שואלת את עצמי איך אוכל לשבת במקום שבו שלום היא מילה מגונה, שבו אסור לחשוב בהיגיון או להזכיר תוכנית מדינית, מאז אותה תקרית שבה רק ציינתי שצריך לחשוב איך מסתדרים עם 2 מיליון פלסטינים, בנט מסרב לפגוש אותי, המפלגה הוציאה הודעת גינוי נגדי, כי אמרתי שאני פרגמטית, איזו תקווה הבית היהודי נותן לאמא מקדומים, לדור השני והשלישי של המתנחלים, על הנצח נוכל חרב? מה זה השיח המשיחי הזה שבו מי שמדבר כמוני מיד מתנפלים עליו ועורפים את ראשו? כאן הדרור התייחסה גם לספציפית לנפתלי בנט ואמרה הוא עושה רושם של ימני נחמד, ביטחוניסט, אבל התפיסה שלו קיצונית ובעיקר משיחית. אגב, אנחנו חושבים בדיוק ההפך, בתיה כהנא דרור ואני הקטן על בנט, כי אצלי מה שחסר לי בבנט זה בדיוק הבעיה שלו שהוא ימני ונחמד, ולא מה שמכנים משיחי. מה זאת אומרת משיחי? היום זה מילת גנאי, אבל מישהו שמונע מאמונה, מרוח דתית, משיח, ארץ ישראל, קדושה אני מבקש, וזה מה שאין לבנט. הלוואי שהוא היה קצת משיחי. אבל היא לא חושבת כמוני, להפך, והיא פורשת מהמפלגה, זו מפלגה שללא ספק שואפת למדינת הלכה, גם אם כרגע זה לא מעשי ולא מבינה מהי דמוקרטיה, היא לא מבינה שההלכה היא מעל החוק, זה הקו של המפלגה, סליחה, היא לא מבינה שההלכה היא לא מעל החוק כמובן, זה הקו של המפלגה, לגבי כל דבר שואלים את הרבנים, איזו תקווה היא נותנת בנושאי דת ומדינה? החילונים שהם שם הם רק לקישוט לאג'נדה המדינית, לא לאתגרים האלה. המסר שהם משדרים הוא שאי אפשר להיות גם ימני וגם ליברל, גם ימני וגם לא גזען, ואז מתפלאים שצומחים אצלם עשבים שוטים ונוער גבעות. במפלגת הבית היהודי נמסר בתגובה, אנשי הקרן החדשה לישראל, ארגון הפוגע בחיילי צה"ל ובכל אינטרס ישראלי אינם רצויים בבית היהודי. ברוך שפטרנו. שם שמחים בלכתה של האישה והתקווה בתיה כהנא דרור. ונזכיר משהו שהערנו כאן בתוכנית לגבי הרעיון באמת שהיא נתנה, ומאז מאוד מותקפת בבית היהודי, וממש הוציאו הודעת גינוי על דבריה, שהיא לא שוללת תוכנית מדינית, ואני לא יודע בדיוק מה היא אמרה שם, אבל יש אופציה של הידברות עם הפלסטינים. ומיד קמה שערה ומחאה, וחתכו את זה מיד בצורה ברורה. שזה, אני מבין את ה, אני מבין מאיפה זה מגיע, אבל בענייני דת ומדינה, היא יכלה, אותה בתיה כהנא דרור להתבטא באיזו צורה שהיא תרצה, וגם מועמדים אחרים, בעניינים עקרוניים ויסודיים, לא פחות מענייני תהליך השלום ושתי מדינות לשני עמים, אבל זה עובר בשקט, את זה אפשר להכיל. אבל להעיז לדבר בבית היהודי נגד או בעד תהליך השלום, זה עד כאן. פה אנחנו לא מתנצלים, ובעניינים אחרים יש קצת, אפשר, זה בסדר. אנחנו כולנו עם אחד וכולם אחים. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו 12 שנים אחורה, אל התאריך הזה, אל כף ג' בטבת, אל הטבח בישיבת עותניאל. היום זה היום, יום הזיכרון לנועם אפטר, ליהודה במברגר, לגבריאל חוטר, לצביקה זימן, השם יקום דמם, ליל שבת פרשת שמות בחדר האוכל בעותניאל. ואוזי זימן, אבא של צביקה, מזכיר לי בכל שנה, להשמיע את השיר המרטיט. אני חושב שלא על כל שיר אפשר לומר מרטיט, אבל השיר הזה בהחלט ראוי לתיאור הזה. צביקה זימן התחבר מאוד לתורת האדמו"ר מפיאסצנה, בתור בחור, נער צעיר בישיבת עותניאל, ובימיו האחרונים הוא למד וסיכם אותו, את ספר חובת התלמידים, ולא רק סיכם, אלא גם כתב, וזה נמצא אחרי שהוא נרצח, כתב על השולחן שלו, שם פתק קטן עם פסוק שמופיע בתורה של האדמו"ר מפיאסצנה, גם הוא השם יקום דמו, פסוק בתהילים, הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. ואחרי שנמצא הפתק הזה, עינת, האחות הבכורה של צביקה, הלחינה את השיר הזה, ואנחנו נשמע את הלחן, את המילים, הוריני השם דרכך.
Oh, reini Hashem,
הוריני השם דרכך, הפסוק שכתב בכתב ידו צביקה זימן על השולחן באותניאל. כאמור, היום, זה היום 12 שנים לטבח שם, צביקה זימן, נועם אפטר, יהודה במברגר וגבריאל חותר, השם יקום דמם. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפר היה הטכנאי. השעה השנייה תיפתח בדבר התעוררות של הרב הלל זקס, מראשי ישיבת חברון לשעבר, ראש ישיבת כנסת הגדולה, נכדו בן ביתו של החפץ חיים שנפטר אתמול. בהמשך גם מיכי יוספי ועוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחה שמסר הרב הלל זקס, ראש ישיבת כנסת הגדולה, נכדו של החפץ חיים, שנפטר אתמול. לכל אדם יש נקודה רוחנית ייחודית שאיתה הוא מתקשר לנצחיות. ומעלה רוחנית זו הופכת לתורה ונחקקת בפסוק מפורש, שמצינו בחז"ל שאילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא כותב אחריו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפיו היה טוען את יוסף ומוליכו אצל אביו. ואילו היה אהרון יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראת משה. ואילו היה בועז יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ויצבות לקלי, פתומות היה מביא ומאכילה. נמצאנו למדים מכאן שהפסוק המפורש, שאיתו מתקשר האדם לתורה, הוא עניין נעלה ועמוק מעין כמוהו. בוודאי ראובן, אהרון ובועז עשו את מעשיהם בתכלית השלמות לפי מדרגתם, עד שהדברים היו ראויים להיכתב בפסוק מפורש. אבל חז"ל בעומק השגתם הבינו שאם גדולי עולם אלה היו יודעים שהמעשה אכן יהפוך לפסוק, היו עושים את מעשיהם בשיעור שלמות גדול יותר. חז"ל מגלים לנו שהאדם אינו שם לב, אינו שוקל את מעשיו במושגים של פסוק בתורה. הוא אינו מצפה שמעשיו יתקשרו עם התורה ויהפכו לנצחיות כזאת. הוא עושה מעשים גדולים במסירות נפש, בשלמות, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מכתיב אותם בפסוקים. מה גדול מזה שהתורה מעידה שאהרון הכהן שמח בליבו כשיצא לקראת משה? ובכל זאת, אם היה אהרון יודע שמעשה זה יחרט לנצח בגנזיו של הקדוש ברוך הוא, פסוק בתורה, היה עושה את מעשהו בשלמות יתירה. ולא רק בפסוק בחמישה חומשי תורה כך, גם פסוק בנח הוא בעל ערך נצחי. ובמידה כזאת שאילו היה בועז יודע שממעשהו יתווה הפסוק ויצבות לקלי, פתומות היה מביא ומאכילה, עגלים מפותמים. וכיוון שחז"ל הבינו בעומק השגתם, שאפילו קדושי עליון היו מתאמצים לעשות מעשים בשלימות יתירה, אם היו יודעים שמן המעשים יתווה פסוק, הם מצאו צורך לצוות על כך לדורות, כשהאדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. ואם חז"ל ציוו כך לדורות, מוכרחים לומר שהם הבינו שגם בזמנם ובזמננו יש בכוח מעשינו להפוך לפסוקים בתורה.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. Thank you.
03-3578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות איגרת שממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר באמצעות אתר כל, אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרב הלל זקס, ראש ישיבת כנסת הגדולה, בעבר מראשי ישיבות חברון לשעבר, ונכדו, בן ביתו של החפץ חיים. כמה אפשר לדבר עליו ועל מסכת חייו. נפטר אדם שממש מחבר אותנו ישירות, שחי בתוכנו עד אתמול, נכד של החפץ חיים. הבוקר בעיתונות החרדית מובט באריכות, ומן הסתם זה בקיצור לעומת מה שאפשר לספר, מסכת החיים שלו. הנה כמה נקודות, ואחר כך נחזור לדבר ההתעוררות, חתיכת דבר התעוררות שקורא לנו להתבונן במעשים שלנו, כי יכול להיות שעוד יכתבו עליהם פסוקים בתורה, ומיד נדבר על רגע מי יכתוב, הרי כבר היום אין נביאים, התורה כבר נחתמה, וגם התנך והמשנה והגמרה, אז איפה זה יכול להיכתב? מיד התשובה של הרב הלל זקס. אבל לפני זה קצת על מסכת חייו. הוא נולד בט"ו בשבט תף ריש צדיק א', לפני 83 שנים, ברדין, לאביו הגאון הגדול רבי מנחם מנדל יוסף זקס, ראש ישיבת חפץ חיים ברדין, ולאמו מרת פייגה חיה, ביתו הצעירה של החפץ חיים. והרב הלל, או התינוק הלל, היה הבן השלישי, ועוד לפני לידתו אמר הסבא החפץ חיים לביתו הצעירה שהיא עתידה ללדת בן בעל כישרון גדול וחכם. הוא הזהיר אותה שתשגיח עליו שבשום פנים ואופן לא ילמד שפת לעז. בסנדקאות כיבד החפץ חיים את בעל המרחשת, והערך הנימול נקרא על שם חמיב של החפץ חיים, חמיב בזיווג שני, הלל, ומחבר הספר בית הלל. בערס ילדותו רבי הלל זקס זכה להתגורר ברדין, בבית אחד ממש בשכנות למעונו של החפץ חיים, זכה להתחמם מאורו של החפץ חיים. לימים היה מתאר אחד התלמידים איך בליל הסדר ישבו שלושת הבנים, והילד הצעיר הלל הפליא בשאלות חזקות מענייני החג ומועד, והסבא החפץ חיים התפעל מהכישרון שלו. וכשהוא היה בן 8, בעקבות פלישת הצבא האדום לפולין, הוא עבר יחד עם בני המשפחה שלו לאיישישוק, לעיירה הזאת, ואחר מכן לווילנה. במאמצים רבים המשפחה הצליחה לקבל אשרת כניסה לארצות הברית, ואז חצתה את ברית המועצות לרוחבה, ומשם עברה ליפן ולארצות הברית, שם השתכנו בני המשפחה. כשהוא גדל מעט, אבא שלו שלח אותו ללמוד בישיבת תפארת ירושלים, אצל רב מוישה פיינשטיין, זכה ללמוד איתו כילד בחברותה. כן, ליל הסדר אצל החפץ חיים, חברותה כילד עם רב מוישה פיינשטיין, ולימים הוא הצטרף לבית המדרש של רב ראובן גרוזובסקי, עבר לליקוד, היה מתלמידיו המובהקים של רב אהרון קוטלר, ובסופו של דבר ניסה לרעייתו, לאהובה אסתר, לבית חברוני. הם גרו בארצות הברית כמה שנים, ולאחר כמה שנים עלו לכאן לארץ ישראל, לשכונת גאולה, לרחוב צפניה. הוא התמנה בשנת תשכ"ף לכהן כרם בישיבת חברון, ומאז בעצם החל להרביץ תורה. התלמידים הראשונים מספרים על החיות המיוחדת שהפיח בריתחא דאורייתא בהיכל הישיבה בחברון. שיעוריו היו לשם דבר בעולם הישיבות. הכל ידעו כי בכהונותו העצומה, לצד ידענותו המופלגת, הוא יודע לחתור מסילות בסוגיות העמומות, כשהוא מלמד את תלמידיו הרבים לרכוש לעצמם קניין אמת במסילה העולה בית השם. ולצד הגאונות הזאת, הלמדנות, הוא נודע כאיש אמת שינק כל שנותיו מתורותם של גאוני הדורות מהדור שעבר, עמל כל שנות הרבצת התורה להעביר את הוד הקדומים הייחודי שחזה בכל החצרות של גדולי עולם. וכן, הוא זכה לראות את הוד הקדומים האלה בעצמו. לימים הקים ישיבה משל עצמו, ישיבת כנסת הגדולה במודיעין אלית, אחת הישיבות החשובות בעולם התורה. ו אני ככה ממש מדלג, כי אני רוצה עוד לחזור לרעיון של דבר ההתעוררות, אבל בליל שבת קודש האחרון, הוא שינה מהרגלו במסירת שיחה מעמיקה, נעמד לדקות מועטות בפני תלמידיו, ורק אמר להם משפט וחצי, תדעו לכם שכל מה שמסרתי לכם, כל שנותיי, קיבלתי מאבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שקיבל זאת ממרן החפץ חיים, מהסבא, ואתמול הוא נפטר, כאמור בגיל 83, אלפים אלפים ליוו אותו בהלוויה במודיעין עילית, שיצא מפתח ישיבתו ועלתה לירושלים. אפשר לדבר עוד הרבה עליו ועל סיפור חייו, ואולי עוד נדבר בימים הקרובים, אבל בואו נחזור לדבר ההתעוררות. אגב, זה מתוך הספד שהוא נסע על הרב יצחק אריאל, זה היה בבית המדרש לתורת ארץ ישראל. בפתח תקווה הוא דיבר דרשה ארוכה על המנוח, אבל משם ציטטנו רק רעיון אחד, מעורר מחשבה, מעורר התעוררות אפילו, על העובדה שכל מעשה קטן שלנו הוא בעצם נחקק, הוא יכול להיות פסוק לדורות. הוא מסביר שאפילו גדולי עולם, כמו אהרון הכהן, כמו ראובן, הבן של יעקב, האח של יוסף, כמו בועז, אם הם היו יודעים שהמעשים שלהם נכתבים בתורה כפסוקים, הם היו מתאמצים יותר, הם היו עושים אותם במעלה עוד יותר גדולה, ומכאן הוא לומד גם עלינו ועל מעשינו, כל מעשה קטן שלנו יכול להיחרט כפסוק לדורי דורות. והנה המשך הרעיון הזה. המדרש שואל כך, לשעבר היה אדם עושה מצווה, והנביאים כותבים אותה, ועכשיו, לנו נדמה שכיום, אחרי סתימת תקופת הנבואה, אין בכוח מעשינו להביא לאותה התקשרות אל הנצח. כלומר שהמעשים שלנו יהפכו להיות פסוק בתנך. לא מדובר פה רק בכבוד, ובוודאי זה כבוד שמעשה טוב שנעשה ייכתב בתורה, בנביאים, בכתובים. אבל יש פה חיבור אל הנצח, אבל רגע, זה נגמר כבר. הכתיבה הסתיימה, סגרו, באנו אחרי הכל. אז לא, במסכת בבא בתרא מונה הגמרא את כל כותבי הנביאים. נדמה לנו שבכך מסתיימת תקופת כתיבת הנבואה, ואיתה כתיבת פסוקים על מעשי האדם. נדמה לנו שלמעשינו אין שייכות לנצחיות מהסוג הזה. הסיבה לכך, רבותיי, אמר רבי אליעזר זקסי, שאנחנו מודדים את מעשינו בקנה המידה שלנו, קנה מידה של פחותים ופשוטים. אדם עושה מעשים גדולים לעצמו ובשביל עצמו ובמושגים של אותו מקום ואותו זמן, בלי לשקול את ערך המעשים כראוי ובלי להביא בחשבון אפשרות שהמעשה עשוי להיחקק בפסוק. איננו מוצאים מה שימריץ אותנו להתעלות לשלמות המעשים בבחינת של אילו היינו יודעים. שוב, כמו אותו מדרש שאיתו הוא פתח, אילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא יכתוב אחריו, וישמע ראובן ויצילהו מידם את יוסף, אז הוא לא סתם היה מציל, בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו. היה נושא אותו על כפיים, ואם אהרון היה יודע שהקדוש ברוך הוא בפרשות שלנו כותב עליו וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, אז הוא לא היה מסתפק באיזה שמחה פנימית בלב. תופים ומחולות היה יוצא לקראתו. והדוגמה השלישית היא בועז, שנתן לרות ויצבות לכלי, איזה משהו כלוי. אם הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו את הפסוק הזה, פתומות היה מביא ומאכילה, כלומר סעודה, עגלים מפותמים, פרים מפותמים, הסעודה הכי טובה. מכל מקום, אז אנחנו, חזרה אלינו, אנחנו אומרים זהו, זה כבר מאוחר מדי, אנחנו לא מוצאים משהו שיחבר אותנו לנצחיות הזאת. אנחנו, קשה לנו להגיע לצורת המחשבה הזאת של אילו היה יודע, היה מתאמץ הרבה יותר, עושה את זה הרבה יותר בשלמות. לשעבר היה אדם עושה מצווה והנביאים כותבים אותה, ועכשיו, כאמור, שואל המדרש, שאין נביא מי כותבה. חזל הבינו שגם אחרי ירידת הדורות ולמרות קטנות ההשגות, האדם מתקשר במעשיו לנצחיות, עד שהדבר הופך להיות פסוק, ובאותה מידה שנכתבו פסוקים בדורות הקודמים. איך? מי כותבה? אליהו הנביא ומלך המשיח. זאת התשובה של המדרש. את מעשי הקטמונים כתבו קדושי עליון, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. מעשינו, אנחנו, עכשיו שאין לנו נביאים, נכתבים באותה מדרגה, אליהו ומלך המשיח, אבל לא די בכך. והקדוש ברוך הוא, כך נאמר במדרש, חותם על ידיהם. וזה מה שנאמר במדרש, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב בזכר, בספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. מי האיש לזכרו של רבי אל זקס, שנפטר אתמול נכדו, בן ביתו של החפץ חיים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידי המאיר.
יום רביעי, 8:29, בוקר טוב וערב ערב ערב, שבת שלום, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך. אחד הסיפורים הסיפורים הקצרים שרבי נחמן סיפר נקרא מעשה מביטחון. יש את הסיפורים הארוכים שהם מופיעים בקובץ הרשמי של הסיפורי מעשיות, סך הכל 13 סיפורים, ויש גם את הסיפורים היותר קצרים על אותו מלך שרצה לראות אם יש מישהו בממלכה שאין לו דאגות, כמו שלעצמו המלך אומר לי אין דאגות, הכוונה היא לדאגות כלכליות, כי אם היית פעם מלך אתה יודע שיש הרבה דאגות מהפיכות ומאינטריגות של השרים וכולי. אני מניח שנעם לך לשמוע את האופציה הזו שאם היית מלך אז... ואנחנו אומר שלכל אחד יש מלכות, יש אחד שהוא שורר בביתו, יש אחד שהוא באמת מלך על ממלכה. אז בכל אופן, אז אותו מלך היה הולך להקשיב מאחורי הבתים לשמוע אם יש בן אדם שבאמת אין לו דאגות. הוא אמר, אם אני אמצא בן אדם שאין לו דאגות, זה מאוד יטריד אותי. אבל כל עוד אני אראה שלכולם יש דאגות, זה בסדר. יש אנשים שמרגישים את החוזק שלהם ואת הטוב שלהם על ידי זה שלזולת הוא במצב נמוך והזולת הוא במצב לא ראוי. רבי נחמן מתאר שבכל מקום שהוא הולך, הוא מאזין מאחורי הבתים, הוא שומע שלאנשים יש דאגות. זה מעניין שהוא לא אומר פחד או עצות, הוא מדגיש דאגה. עיקר מה שעושה הדאגה לבן אדם, היא לוקחת ממנו את היכולת להיות בהווה. אין לנו הרבה דברים בחיים. מה שנראה לבן אדם שיש לו מעמד או רכוש או שררה, זה לא באמת שלו. הדבר היחיד שהוא באמת שלנו, או במובן שיש לנו, זה היום הנוכחי. זה הרכוש או הממשות האמיתית שיש לנו. וכשבן אדם דואג, אז כמובן שזה כל מיני השלכות לדאגה, אבל הדאגה, המשמעות העיקרית של הדאגה, שהוא מפסיד את הנוכחות במה שקורה עכשיו. רבי נחמן מתאר שבכל מקום שהמלך מאזין, הוא שומע של אנשים יש דאגות, אז הוא מבסוט, הוא שמח, הכוונה, הוא שמח מזה שאין מישהו שמאיים על מעמדו.
דאגת רבים נחמת מודאגים, כן.
נחמת מלך שוטה. גם אם זה לא מתחרז, אבל זה,
כן, זה המסר.
והוא יושב לו עד שיום אחד, הוא רואה איזה בית מטלין פול, ויושב שם, הוא מזהה בן אדם, יושב ומנגן, הוא מדגיש בסיפור שצריך להזין מאוד בשביל לשמוע את כל נגינתו מהכינור, והוא דופק בדלת המלך, אותו בן אדם מערך אותו, והמלך רואה שהוא באמת שמח, והוא מבקש ממנו להישאר לישון שם. המלך אומר, יש בן אדם שהוא בעמדת פנים בעבודה מול חבריו, השם נתן לנו מתנה לשמור על התדמית כשאנחנו בחוץ. בן אדם מגיע הביתה, הוא מרפא, שם הוא יותר אותנטי, הוא יכול להוריד מעליו את החיוך. יש בן אדם שגם בבית הוא עדיין שומר על הפסון, אבל כשהוא הולך לישון שם באמת, אם בן אדם יש משהו שמטריד אותו, אז לפני שהוא ירדם תשתחרר איזה הנחה או הדאגה, גם אם הוא מסתיר אותה בשעות הערות שלו. המלך נשאר אצלו לישון והוא רואה שהבן אדם באמת שמח. אז בבוקר הוא שואל אותו, ממה אתה מתפרנס? אומר לו המלך, אני מתפרנס מלתקן דברים שבורים, כי מלאכה שלמה אני לא יכול לעשות. ככה איזה דיבור כנה כזה, מלאכה שלמה אני לא יכול לעשות. אז המלך מוציא הוראה שכל מי שיש לו לתקן דברים שבורים, יצטרך לעשות את זה בעצמו, ואי אפשר לתת את זה לבעל מקצוע. אז אותו גיבור סיפורנו, שנקרא לו שמחלה, יוצא לעבודה שלו, ולפני זה היה עוד פרט שהיה ראוי להזכיר, שהוא סיפר למלך שהוא כל יום הולך לתקן דברים שבורים, ואחרי שהוא מרוויח 5 או 6 זהובים, שכזה משהו צריך לסעודה של אותו יום, הוא חוזר הביתה אל סעודתו. הוא לא ממשיך לעבוד בשביל המשכנתה או בשביל החסכונות, יש לו את הביטחון. ואז הוא יוצא לעבוד באותו יום, ואומרים לו שהמלך אמר שאסור לתת דברים שבורים לתקן למישהו אחר, אז שם מופיע ביטוי בסיפור, וירא בעיניו, אך בטח בהשם. זה ממש ביטוי שראוי למשש אותו, לחוש אותו, וירא בעיניו. זה החלק הראשון, זו החוויה של באמת משהו הולך לא קשורה, משהו שהולך שלא כפי רצוני, ובן אדם יכול בשלב הזה להצטער, לדאוג, לחוס. אז השלב הראשון זה קודם כל לתת מקום למה שאני מרגיש באמת, וירא בעיניו. לא להתעלם מזה, לא למהר כבר ישר בדיבורי אמונה והתחזקות. קודם כל וירא בעיניו, והוא מיד אחר כך, אך בטח בהשם, זה השלב השני, אומר, וירא בעיניו זו החוויה שלי, ואז אני מזכיר לעצמי במודעות את הביטחון בהשם, שזה בוודאי לטובה, בוודאי פותח בפניי דלת נוספת, ואז מתואר שם שהוא רואה מישהו חוטב עצים, והוא עושה את העבודה במקומו ומרוויח כמה זהובים, ולמוחרת המלך מוציא הוראה שאסור לחטוב עצים על ידי אדם זר, אז הוא רואה מישהו מנקה דיריזי והוא אומר לו תן לי לעשות את זה במקומך, והמלך מתפוצץ איך שכל יום הוא ממש יש לו את הביטחון הזה. ואגב, כל בוקר כשהוא מגיע לעבודה ואומר לו היום המלך אומר שאסור לנקות דירים על ידי מישהו חיצוני, אז שוב חוזר הביטוי וירא בעיניו אך בטח בהשם. ובשלב הזה אני יוצר את הסיפור, כי אינני יודע מתי יגיע האות.
כן.
אז אני אומר, עוצר את הסיפור ומביא כמה מובאות שרבי נחמן אומר בספר המידות. על ידי אמונה בביטחון. על ידי ביטחון בשמחה. אני אומר את זה ברצף, אבל זה במקומות שונים מופיע, כן? זה ליקטתי למחברתי.
כן.
על ידי שמחה תפיסת המוח נתגדל. בן אדם שהוא בעצות ובדאגה, חסרים לו נתונים מהמציאות האמיתית. הוא מסיק מסקנות לא נכונות, כי המוחים שלו הצטמצמו מהדאגה. ואותו גיבור סיפורנו שמחה לכל אורך הסיפור, שסיפרנו רק את חלקו, כל פעם שהמצב תקוע, הוא בעצם אומר, בוודאי יש איזשהו פתח, בוודאי יש מה לעשות, רק צריך להסתכל מסביב לראות איפה זה. ואני חוזר שוב, על ידי אמונה בביטחון, על ידי ביטחון בשמחה, ועל ידי שמחה תפיסת המוח נתגדל, ואז בן אדם רואה באמת את האפשרויות, השמחות, הטובות שעומדות לפניו. ופה אני מפנה את כל מי שמאזין לנו לחפש את המעשה ביטחון של רבי נחמן ולראות גם את הסיום המבורך והיפה שלו. ויחתום בדיבורו של האדמו"ר הזקן, כידוע, לכבוד ההילולה שתחול הערב, שהיה אומר כך: גנב הוא לא מי שיכול לגנוב, אלא מי שגונב בפועל. למדן אינו זה שיודע ללמוד, אלא זה שלומד. חסיד אינו זה שיכול להיות חסיד, אלא מי שמתנהג בפועל לפי דרכי החסידות. עכשיו, אחרי הסיפור ממעשה מביטחון, ואחרי העבוד של האדמור הזקן, אפשר לומר לחיים כפול, ולשמוע את כל נגינת הכינור שהיה שומע אותו שמחלה שעליו סיפרנו.
אני דווקא הלכתי פחות על הסגנון המוזיקלי ויותר על התוכן, ואני שוב מוצא את עצמי אצל ביני לנדאו, אתה יודע, בהשראת הדיבורים שלך.
זה בהחלט, זה גם מתאים, זה בחינת כינור, זה בחינת לחיים.
אוקיי, המילים שלו הם, אל תפחד ללכת אל האופק המתוק, על אף כל הצללים העורבים בדרך, לך בידיעה ברורה שאין להם כלל נגיעה בך, ורק מצער פחדיך הם שואבים את כל כוחם נגדך, ובהמשך תבטיח לי שבקרוב עליך מרעים, לאכולת בשרחה לא תעצור לרגע, ומבלי שתצטרך להביט אחורה תדע, הם הכשלו ונפלו, והמוטו הוא כל העולם כולו ארמונו של מלך, וכל אחד יודע שבתוך ארמון, לבחון אותך או ש...
די, ידידי, אני ממש מתרגש את העשיית הדשמיה וההשראה שיש לך לבחור את השירים שכל כך, במקרה הזה לפחות, כל כך נוגע לתוכן אותותיו דיברנו.
חשבתי שאתה שומע את ביני ובהשראת זה ההתוועדויות, אז אולי ככה זה עובד. אבל כל אחד יודע שבתוך הרמול רק רצון המלך נעשה. אז הנה, ביני לנדאו, תודה רבה, מיכי, ולהשתמע בשבוע הבא.
לחיים, לחיים.
שאין להם כלל נגיע בך, ורק מצער פחדך הם שואבים את כל כוחם נגדך תבטיח לי שקרוב עליך מרעים לאכול את בשרך לא תעצור לרגע אומרים לי שתצטרך להביט אחורה תדע מה קשלו ונפלו ואם תחנה עליך מחנה רק שלא יראה לבך ואפילו אם תקום עליך מלחמה זאת תהיה האמונה שלך כל העולם כולו ארמונו של בתוך ארמון רק רצון המלך נעשה מוח לחייך יצפיך בסוכות מוח לחייך יסדיך בסתר העלם יחזור אליי
ביני לנדאו, על פי מילותיו של דוד המלך, בלדוד השם מורי ואישי חותם לנו את התעוררות שלנו להיום. מיד אחרינו הפסקת פרסומות אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי. כאן ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 22 שעות. בוקר טוב.